ברכות דף ממדלד, מתחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד. בארץ ישראל, לפני 1500 שנה ויותר, היו פירות כל כך משובחים וכל כך מתוקים, שהיה אפשר לאכול ולאכול ולאכול מהם, כמעט בלי גבול, מרוב מתיקותם. אבל, תוספות מביא שאחרי שהיו אוכלים את הפירות האלה, שלב מסוים היה יורד על האדם חולשה, וכדי להתגבר הוא היה צריך לאכול מלח, דברים מלוכים מאוד. אבל הדברים המלוכים האלה גם היה קשה לו לאכול אותם, כי הם היו מלוכים מדי, אז הוא היה לוקח אחר כך לחם ביחד עם המלח. וזה מקרה נדיר, שהלחם לא הם מברכים עליו בכלל, כי הוא היה תפל לדברים המלוכים. ועל זה אומרת המשנה, הביאו לפניו מליח תחילה, הביאו לבן אדם אחרי שהוא אכל מפירות גינוסר, זה נקרא, פירות המתוקים האלה, הביאו לו דבר מאוד מאוד מלוח לאכול כדי לחזק את ליבו בחזרה, כמו שכותב תוספות, ופת אימו, והביאו ביחד עם הדברים המלוכים האלה לחם כדי להפיג את, את המליחות. אז הלחם לא בא בגלל שבן אדם רוצה לאכול, הלחם בא בשביל להפיג את המליחות, אז הוא תפל לדבר המליח. מברך על המליח ופותר את הפת. הלחם, אפשר לקרוא לו מלך המאכלים, פה הוא נהיה תפל למאכל המלוח. כי כל מה שהביא אותו זה רק בשביל להפיג את המליחות של הדברים המלוחים. זה הכלל באופן כללי בדיני ברכות. כל שהוא עיקר המאכל, ואימו הוא אוכל מאכל נוסף, אבל שהוא תפלה, הוא דבר תפל למאכל העיקרי, מספיק שהוא מברך על העיקר ופותר את התפלה. שואלת הגמרא מיד, ומי כמידי דהבה מליח עיקר ופת תפלה? מצאת דבר כזה שהדבר המלוח הוא עיקר האוכל והלחם הוא התפל? בדרך כלל זה הפוך. אמר רב אחא ברידי רב אבירא, אמר בשם רב אשי, באוכלי פירות גינוסר שנו. חכמים דיברו על אלה שאכלו פירות מאזור ים הכנרת שנקראו פירות גינוסר, שהיו מתוקים מאוד, חשובים היו יותר מפת, ואחרי שהיו אוכלים מהפירות האלה זמן ממושך אחר כך, היו צריכים לאכול דברים מלוכים כדי להפיג את החולשה מהדברים המתוקים האלה, ואז מזה היו אוכלים לחם, ואכן הלחם היה נחשב תפל. מספר את הגמרא, אמר רבא בר בר חנה, הוא מספר, זכיתי להיות מהתלמידים של רבי יוחנן. אז הוא אמר ככה, כאבאזלינן בתרי דרבי יוחנן, הלכנו קבוצת תלמידים ביחד עם רבי יוחנן, הלכנו אחריו למיכל פירות גינוסר. היינו מצפינים לכיוון הכנרת ובאים לאכול פירות של גינוסר. אז לפעמים הלכנו 100 תלמידים ביחד עם רבי יוחנן. אז כי אבינן בי 100, כל אחד מאיתנו הביא איתו 10 פירות מפירות גינוסר בשביל להביא לרבי יוחנן. כי אבינן בי 100 מנקטין עלי לכל חד וחד 10 פירות. ביחד הבאנו לו 1,000 פירות. וכי אבינן בי 10, וכשהיינו קבוצה מצומצמת יותר, באנו רק 10 תלמידים, אז מנקטין עלי כל חד וחד 100. אז כל אחד מאיתנו היה צריך להביא לו 100 פירות, וגם ככה הוא הגיע בסוף ל-1,000 פירות. עכשיו, זה לא היה פירות קטנים. וכל 100 מניו, כל 100 פירות כאלה, מחזיק לעוצן הברטלת הסאווי. זאת אומרת, 100 פירות, היית צריך להכניס בתוך, הוא היה ממלא סל של 3 סעים. 3 סעים זה כמות אדירה. וכאן כשהיה לו, היה לו 1,000 פירות, אז היה לו 30 סעים. הרבה מאוד, רק בשביל היחס. מקווה, שיהיה קשר לטבול, צריך להיות 40 סעה. פה היה אוכל 3/4 מהכמות, הוא היה אוכל 30 סעה. זה פלא. מה באמת ההסבר של זה? אבל תכף נגיע, להסבר, רק נסיים את הסיפור. ואכיל להו, רבי יוחנן היה אוכל את כל ה-30 סעה. הוא היה אוכל את זה בעצמו. הוא משתבא, הוא היה נשבע דלותאים זיונה, שזה לא הסביע אותו. שואלת הגמרא, זיונה סלקא דתך, זה לא היה מזין בכלל, הוא לא אכל בכלל. הגמרא הבינה שזה הכוונה שהוא לא, שהוא בכלל לא הזין אותו כלום האוכל הזה. אומרת הגמרא, בוודאי שזה הזין אותו, אלא אימא מזונה, הכוונה זה לא הסביע אותו. הגמרא הבינה בהתחלה שהוא אמר שהוא לא אכל בכלל, או שזה לא הזין אותו בכלל. אז הגמרא אומרת, איך יכול להיות? אז הגמרא מתרצת, לא מדובר פה שהוא אמר שהוא לא נהיה שבע, הוא יכול עוד לאכול יותר. מה באמת ההסבר של זה? הרבה אנשים תמאים, רבי יוחנן, 30 שיאה פירות, מה העבודה הזאת לכם כמו ששואלים? מה פירוש בעניין הזה? ועוד, אתם הגדול ביותר, אם זה היה חכם אחר, אחד מהאמוראים, אחד מהתנאים, גם על זה עוד היינו יכולים לשאול, אבל החרשתי, כן הצר שווה בנזק המלך. היינו עוד אולי יכולים לשתוק, אבל רבי יוחנן, הגמרא מספרת, במסכת בבא בתרא דף קוף זין, שהיה פעם שרבי חייא בר אבא שאל אותו איזושהי שאלה, והוא אומר לו, בינתיים כשאתה אכלת בבבל הרבה תמרים, אז אנחנו תירצנו כבר את השאלה הזאת. זאת אומרת, המפרשים מסבירים שהוא התכוון להגיד לו, שאם אדם ממעט בהנאות העולם הזה, הוא זוכה יותר לחוכמת התורה. אז אותו רבי יוחנן הלך ואכל פירות של פירות גינוסר, כל כך הרבה פירות, והוא עוד אומר, לא נהייתי שבע מזה וכו'. אפשר לבאר את זה על פי דבריו היקרים מאוד של הבך, ספר בית חדש, שהוא אחד המפרשים על הארבעה טורים. הוא כותב בסימן ריש ח' והם מסדרים את זה על סעיף ח'. הוא כותב לשון כזאת, אומר כשעם ישראל עושים את רצון השם בארץ הקודש, אז הקדושה נכנסת בתוך הפירות של הארץ. והוא כותב לשון, באכילת פירותיה, ואז כשאנחנו זוכים לאכול מהפירות האלה, של ארץ ישראל, אחרי שנכנסה בהם הקדושה, אנו ניזונים מקדושת השכינה. ככל שנאכל מהפירות, אנו ניזונים מקדושת השכינה ומתארתה, ונסבע מטובתה. כך כותב הבך בלשונו. זה יכול לשפוך אור. ברגע שאתה זוכה להיות ניזון מקדושת שכינה, מתארה, זה כבר דבר שבאמת כדאי להשקיע. אז רבי יוחנן היה הולך עם התלמידים ואוכל מפירות הארץ, ומן הסתם, הייתו לו כוונות תמירות, ומי אנחנו שנעלה בסוד קדושים להבין את כוונתו הקדושים, אבל קצת קצה קצהו, תראה וכולו לא תראה מה המשמעות של אכילת פירות מארץ הקודש בזמן שעם ישראל נוהגים כשורה. הגמרא מספרת על עוד חכמים שהיו מרבים לאכול מהפירות האלה. רבי אבהו אכיל מהפירות האלה אדהבה שריק לידודווה מהפוטי. הוא היה אוכל מהם כל כך הרבה עד שאם זבוב היה לו עולה על המצח של רבי אבהו, הוא היה מחליק מרוב הצהלת פנים של רבי אבהו, מרוב אכילת הפירות. את זה גם אפשר להסביר, כמו שידוע שהאישה השונמית אמרה ללישה שהיא יודעת שאיש קדוש הוא. שואלת הגמרא, מאיפה היא ידעה שהוא איש קדוש? אז היא מתרצת שהיא לא ראתה מעולם זבוב עומד על שולחנו. והמפרשים מסבירים, כמו שבבית המקדש מעולם לא היה נראה זבוב בבית המטבחיים, הגמרא במסכת יומא, דף למד זין, אחד מהניסים שמעולם לא היה נראה זבוב בבית השחיטה. בבית מקדש, למה? כי במקום של קדושה לא מגיעים זבובים. אז מרוב האכילת הפירות של פירות גינוסר, זבוב לא היה יכול לעמוד על המצח של רבי אבהו, אולי. על כל פנים, זה רבי אבהו, ורב עמי ורב אסי אבו אחלי, היו אוכלים כל כך הרבה מפירות גינוסר, הדנטו מזיהו, השערות שלהם היו נושרים כביכול מרוב הפירות האלה. רבי שמעון בן לקיש, אב האכיל, היה אוכל כל כך הרבה מפירות גינוסר, עד דמריד. כנראה סוג של שחרות כזאת, הוא היה מורד, הייתה דעתו מתערפת, ואולי היה יכול לחזור הביתה, מרוב שהוא לא היה בעצמו. ואמר לו רבי יוחנן, רבי יוחנן היה גיסו, זאת אומרת, הוא היה אח של אשתו של ריש לקיש. אחות של רבי יוחנן הייתה נשואה לריש לקיש. אז רבי יוחנן התערב בשביל שהביאו את ריש לקיש לבית, והוא היה אומר לדווי נשיא, לבית הנשיא, שיבוא וייתן עזרה, שיביאו את ריש לקיש הביתה. אז רבי יהודה נשיא, שהוא היה הנשיא, והוא משדר לרבי יהודה נשיא, בלושי הבטרי, היה שולח בלשים אחריו, אחרי ריש לקיש, שיקחו אותו, ומייטו לי לביתי, הם מחזירים אותו הביתה, את ריש לקיש. כי אתה רב דימי אמר, עיר אחת הייתה לו לינאי המלך בהר המלך, בארץ ישראל, היה הר שקראו לו הר המלך, ואחת מהערים שם, היו כל כך הרבה תושבים בעיר, שהיו מוציאים ממנה 60 ריבו, כל ריבו זה 10 אלף, אז 60 ריבו זה 600 אלף. ספלי טריט, רשי כותב שזה דג שנקרא טונינה, מן הסתם הכוונה לטונה. 600 אלף ספלים מלאים בדג חתוך של טונינה. רק לקוצצי תאנים, מערב שבת לערב שבת, לפועלים שהיו קוצצים מהעץ תאנה את התאנים, רק בשביל המאכל שלהם היו צריכים כל כך הרבה את הפירות. ולמה באמת הם היו צריכים כל כך הרבה מהדגים? כי הם היו אוכלים מהתאנים, היו צריכים איזה משהו להפיג את ליבם מהמתיקות של הפירות. קיאת הרבין אמר, הוא גם כן היה נמצא בארץ, יורד לבבל לספר דברים מארץ ישראל. אז כשרבין בא מארץ ישראל לבבל, אז הוא אמר, אילן אחד היה לו לינאי המלך בהר המלך, שהיה בו כל כך הרבה גוזלים למאכל, שהיו מורידים ממנו 40 שאה גוזלות, 3 פעמים בחודש, משלוש בריכות בחודש. בריכה, במסכת ביצה מובה, שכל פעם שהעופות מביאים גוזלים, זה נקרא בריכה. ואז כשהם עוד פעם מביאים גוזלים, זה עוד פעם בריכה. אז 3 פעמים בחודש היו מורידים 40 שאה גוזלות, זה כמות אדירה. האוכלוסין, הכמות של האנשים שהיו בארץ ישראל, היה כל כך הרבה אנשים, עד כדי כך, כי עת הרבי יצחק אמר, כשרבי יצחק בא לבבל מארץ ישראל, הוא סיפר, עיר אחת הייתה בארץ ישראל, השם של העיר וגופנית שמה, שהיו בה 80 זוגות אחים כהנים, זאת אומרת, שני אחים ועוד שני אחים, שני אחים ממשפחה אחת, עוד שני אחים ממשפחה אחרת, עוד שני אחים ממשפחה אחרת, שהם היו כהנים, שהם היו נשואים ל-80 זוגות אחיות כהנות. זאת אומרת, נאמר, משפחת כהן, היה להם שני בנים, השתדחו עם משפחה אחרת, משפחת כהן צדק, משפחת קץ, הבן עם הבת ועוד בן עם הבת השנייה. וכך היה 80 זוגות כאלה, שהתחתנו שני אחים עם שתי אחיות, שני אחים עם שתי אחיות, וזה לא, מן הסתם זה לא היה מגמתי, זה לא שפשוט מאוד המלכות הקציבה ואמרה שעכשיו צריכים ככה לעשות. אלא שכל כך הרבה אוכלוסין היה בארץ, עד כדי כך שרק מהכהנים לבד, ורק מהזוגות כהנים שהתחתנו עם כהנות, היה כל כך הרבה, 80 זוגות בעיר אחת בגופנית. אולי השם של גופנית מרמז על מה שקרה שם. ענבי הגפן בענבי הגפן, התחתנו זוגות כהנים עם כהנות. ובדקו רבנן, אולי גם בבבל יש משהו דומה לזה? לא מצאו. מסורה ועד נהרדה בדקו, שהיה שם הרבה כהנים מיוחסים. רצו לבדוק האם יש כל כך הרבה. ולא אשכחו כמעט. שני אחים כהנים עם שתי אחיות כהנות לא מצאו בכלל. מצאו כן שתי כהנות מיוחסות שהיו נשואים לשני אחים. אבל שני אחים לא היו כהנים. איזה שתי כהנות מיוחסות? הבנות של רב חיסדא. רב חיסדא היה כהן מיוחס. ולא אשכחו בר מבנתי דרב חיסדא, חוץ מ... שתי הבנות של רב חיסדא שהיו נשואות לשתי תלמידי חכמים גדולים, אבל הם לא היו כהנים. דאבו נסיבן לשני האחים רמי בר חמה ולמר עוקבא בר חמה, שני הבנים של רב חמה. ואף על גב דהין היא הוו כהנתה, אפילו שהנשים היו כהנות, שתי אחיות, אבל אין הוא, הבנים של רב חמה, חמה לא היו כהנים, לא הוו כהנים. טוב, אמר רב, כל סעודה שאין במלח, אינה נחשבת סעודה. אמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, כל סעודה שאין בה שריף, הכוונה תבשיל לך עם רוטב, עם מרק, אינה סעודה. אומרת המשנה, אכל ענבים ותאנים ורימונים, תמרים, זיתים, פירות משבעת המינים. אז ככה, צריך לדעת שכשהתורה מביאה את המצווה לברך ברכת המזון ואכלת ושבעת וברכת, לפני כן כתוב, ארץ, חיטה וסעורה, גפן ותאנה ורימון. ארץ, זית שמן ודבש. אחר כך כתוב, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה, לחם. אחרי שמדברים על שבעת המינים, כתוב, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה, לחם. לא תחסר כל בה. ארץ ישראל, לא חסר בה שום דבר. ואחר כך כותבת התורה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך לארץ הטובה שנתן לך. זאת אומרת, אומרת לך התורה, תשמע, ארץ טובה נתן לך השם אלוקיך. אתה יודע מה יש בארץ הזאת? אז יש כאן שני שלבים. שלב ראשון מביאים בפעימה ראשונה את שבעת המינים. ארץ ישראל, אתה יודע מה יש? חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון. ארץ זית שמן ודבש, זית שעושה שמן ותמרים שמפיקים דבש, שבעת מינים. אחרי זה בפעימה השנייה, בשלב השני אומרת התורה, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם. ואחרי שתאכל בה לחם, דה, ואכלת וסבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה שנתן לך. זאת אומרת, ברור שאם אדם אוכל לחם, ודאי שעליו יש חובה של ברכת המזון. שלוש ברכות של ברכת המזון שלומדים מהפסוקים של ואכלת וסבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה שנתן לך. אבל מה הדין לגבי אדם שאוכל מהשלב הקודם? פירות משבעת המינים, גם הוא צריך לברך ברכת המזון, את כל השלוש ברכות שלומדים מהתורה, ברכת המזון שאנחנו מכירים מברכת הזן, ברכת הארץ, ברכת בוני ירושלים, האם גם על פירות משבעת המינים צריך לברך ברכת המזון? האם המילים ואכלת וסבעת וברכת הולכים גם על שבעת המינים שהיו כתובים קודם? אז זה המשנה מביאה שתי דעות. הדעה הראשונה זה רבן גמליאל, אומר אדם שאכל פירות משבעת המינים, כמו שהזכרנו, ענבים, תאנים ורימונים וכולי, מברך אחריהם ברכת המזון של שלוש ברכות דברי רבן גמליאל. חכמים אומרים לא, הוא מברך עליהם ברכה אחת. הגמרא תסביר שזה הכוונה ברכה מעין שלוש, על העץ ועל פרי העץ וכו'. טוב, רבי עקיבא אומר, אפילו אדם שאכל איזשהו תבשיל של ירק, והוא מזונו, זה מסביע אותו. הגמרא תגיד שהכוונה לתבשיל של כרוב, מברך עליו ברכת המזון של שלוש ברכות. טוב, השותה מים לצמאו, אדם שותה מים כי הוא צמא, מברך שהכל נהיה בדברו, ברכה ראשונה. רבי טרפון אמר, הברכה הראשונה, לא ברכה האחרונה. אומר רבי טרפון, צריך לברך, בורא נפשות רבות וחסרונן לפני ששותים. תכף הגמרא תסביר, בסוף הפרק, הגמרא תסביר מה הכוונה באמת, האם מברכים בורא נפשות רבות לפני, אחרי, נראה בהמשך, בעזרת השם. טוב, עכשיו נשאלת השאלה, רבן גמליאל אומר חידוש גדול. אומר, תשמע, אתה אכלת פירות משבעת המינים, תברך ברכת המזון, שלוש ברכות. מה איתה עמד הרבן גמליאל? מתרץ את הגמרא כמו שהסברנו. התורה אומרת, הכתיב ארץ, חיטה ושעורה וגומר מביאים את כל שבעת המינים. והכתיב, בהמשך, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם. וגומר, וכתיב בהמשך, ואכלת וסבעת וברכת את השם אלוקיך. אז אם כן, לומדים, ואכלת וסבעת וברכת את השם אלוקיך, אומר רבן גמליאל, זה מדבר גם על שבעת המינים שהיה כתוב קודם לכן. לא רק על הלחם שכתוב ממש סמוך, אלא גם על שבעת המינים שכתובים סמוכים ללחם. ורבנן, למה הם סוברים שרק על לחם מברכים ברכת המזון, ולא על פירות משבעת המינים? כי כתוב, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם. אחר כך כתוב, ואכלת וסבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה שנתן לך. זאת אומרת, על מה אתה מברך? על מה שכתוב מהפעם האחרונה שכתוב ארץ, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם לא תחסר כל בה, על הארץ הזאת אומרת התורה, ואכלת וסבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה שנתן לך. אבל אם התורה הייתה רוצה שתברך ברכת המזון גם על פירות משבעת המינים, היא לא הייתה צריכה להפסיק ולכתוב ארץ לפני אשר לא במסכנות תאכל בלחם. היה מספיק שיהיה כתוב ארץ, חיטה, שעורה וגפן ותאנה ורימון. בוא נגיד עוד פעם ארץ, זה את שמן ודבש, כי מזה לומדים דיני קדימה בברכות משבעת המינים, לא ניכנס לזה. אבל מיד אחר כך היה כתוב, אשר לא במסכנות תאכל בלחם, כי אני יודע איפה. איפה לא תאכל במסכנות לחם? מה שאמרנו קודם, בארץ ישראל. למה התורה הפסיקה עם ארץ? אומרים רבנן זה כדי ללמד אותנו שעל הארץ הטובה שנתן לך, שתכף נגיד לך לברך על מה שאתה אוכל וסווה, רק על לחם, ארץ השלום במסכנות תאכל בלחם, על זה צריך לברך ברכת המזון. הארץ שכתוב בין שבעת המינים לבין הלחם וברכת המזון, עושה הפסק בין הלחם וברכת המזון, שרק על לחם מברכים ברכת המזון, לבין הפירות של שבעת המינים, שעל זה לא יברכו ברכת המזון. זה דעת רבנן. רבן גמליאל שואלת הגמרא, נמי, ארץ הפסיקה העניין, למה הוא סובר שכן מברכים ברכת המזון על פירות משבעת המינים? מתרצת הגמרא, רבן גמליאל מסביר לך, אתה שואל למה כתוב ארץ, ואתה מבין שזה הכוונה שרוצים לעשות הפסק בין שבעת המינים לבין לחם? לא זה הסיבה שכתוב ארץ. ההוא מבא אלי למיוטי, הכוסס את החיטה. התורה אומרת לך, אדם שאוכל חיטה, שעורה, גפן, תאנה ורימון, זיתים, תמרים, אחר כך כתוב לחם, ואכלת וסבעת וברכת. אומרת התורה, אמרתי לך, חיטה ושעורה, נכון? אל תחשוב שזה הכוונה שתאכל אותם ככה ותברך ברכת המזון. לא. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם. כשאתה מדבר על חיטה ושעורה, זה דווקא אם אתה אוכל את זה בתור לחם, אתה מברך על זה ברכת המזון. אבל אם אתה רק כוסס את החיטה ככה כמות שהיא, לא תברך על זה ברכת המזון. אמר רבי יעקב ברידי, הוא אמר את זה בשם רבי חנינה. כל תבשיל שהוא עשוי מאחד מחמשת המינים, חיטה, שעורה, כוסמין, שיפון, שיבולת שואל. בתחילה, ברכה ראשונה, הוא מברך עליו בורא מיני מזונות. וברכה אחרונה לבסוף, ברכה אחת מהן שלוש. אמר רבא בר מריא, אמר בשם רבי יהושע בן לוי, כל פירות, כל פרי שהוא משבעת המינים, בתחילה מברך עליו בורא פרי העץ, ולבסוף מברך עליו ברכה אחת מהן שלוש על העץ ועל פרי העץ. אמר לי, אביי לרב דימי, מי נהיו ברכה אחת מהן שלוש? תגיד לי את הנוסח, איך מברכים ברכה מהן שלוש? בתוך הנוסח הזה צריך להיות מהן שלוש. מה זה מהן שלוש? קיצור של השלוש ברכות של ברכת המזון. יש לנו ברכת הזן, ברכת הארץ וברכת ירושלים, בוני ירושלים. אז איפה אתה מתמצא, איך אתה מתמצאת את כל שלושת הברכות האלה? אז אומר לו ככה, אמר לי, הגאון מבין לגורס שהנוסח פה מתחיל עם על המחיה, אבל הרעיון אותו רעיון. הפירי דעץ, נאמר אם הוא אכל פירות משבעת המינים ורוצה לברך על המחיה, אז בוא תראה איך הוא מכניס את כל שבעת המיני, את כל השלוש ברכות בתוך הברכה מהן שלוש. אז ככה, הוא מתחיל, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, על העץ ועל פרי העץ. ואז הוא מתחיל, ועל תנובת השדה, שזה הכוונה ברכת הזן, אני מברך אותך על המאכלים שהזנת אותנו. אחר כך הוא עובר לקיצור מברכת הארץ, נודה לך השם אלוקינו לארץ וכולי, ארץ חמדה טובה, חמדה טובה. אז הוא אומר ככה, ועל ארץ חמדה טובה ורחבה שהנחלת לאבותינו, לאכול מפריה ולסבוע מטובה. זה כנגד ברכה שנייה, ברכת הארץ. עכשיו הוא ממשיך כנגד ברכה שלישית, ברכת בוני ירושלים, רחם השם אלוקינו על ישראל עמך, ועל ירושלים עיריך, ועל מקדשך, ועל מזבחיך. יש כמה נוסחאות בזה, אבל... ותבנה ירושלים עיר קודשך במהרה בימינו, ועלינו לתוכה ושמחנו בה, או בבניינה, כי אתה טוב ומטיב לכל. ואז, מה החתימה? על העץ ועל פרי העץ, נודה לך על העץ ועל פרי העץ. עכשיו, דחמשת המינים, מה החתימה? הוא מתחיל קודם כל, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, על המחיה ועל הכלכלה ועל תנובת השדה וכולי, כמו שאמרנו את כל הנוסח, שמקצרים את השלוש ברכות של ברכת המזון, וחותם, ברוך אתה השם, על הארץ ועל המחיה. מכתם, במה החתים? מה החתימה? אז האגרה מציין שצריך לדלג את השורה הבאה, ולהתחיל ישר, מה החתימה? רב חסדא אמר על הארץ ועל פירותיה. והוא לא חותם, זה לא נקרא שהוא חותם שני דברים. חתימה צריך לחתום בדבר אחד. פה הוא אומר על הארץ ועל פירותיה. איך הוא חותם בשני דברים? אין בזה בעיה, כי הוא חותם על ארץ שמוציאה פירות משובחים. רבי יוחנן אמר שיברך על הארץ ועל הפירות. עכשיו צריך לשים לב, רבי יוחנן היה גדול הדור בארץ ישראל. הוא היה גר בארץ. והוא מברך על הארץ ועל הפירות, בסדר. ובדיוק רב חסדא, שהוא היה גר בבבל, בחוץ לארץ, הוא מברך על הארץ, ארץ ישראל, ועל פירותיה של ארץ ישראל. אתה בכלל לא אוכל את הפירות של ארץ ישראל, מה אתה מברך על הפירות האלה? ועכשיו הגמרא, אפשר לקרוא לזה, מוסיפה שמן למדורה, אמר רב אמרה ולא פליגי, הרב חסדא שהיה מבבל, לן שמברכים על הארץ ועל פירותיה של ארץ ישראל. אתה אוכל פירות בבבל, תברך על הפירות של ארץ ישראל. והלהו, רבי יוחנן, שהיה בארץ ישראל, הוא לא צריך לברך על הפירות של הארץ, הוא מברך על הפירות סתם. שואת הגמרא, מתקיף לרב נחמן בר יצחק, אתה... אני לא מבין מה אתה אומר. אינו אחלי, אלה בארץ ישראל זוכים לאכול פירות של ארץ הקודש, וענן מברכים, ואנחנו מברכים על הארץ ועל פירותיה, שהם מברכו על פירות הארץ, הם הרי נהנים מזה. אלא אומרת הגמרא נכון, היפוך, רב חסדא שהוא היה מבבל, הוא אמר על הארץ ועל הפירות. רבי יוחנן שהיה גר, הוא זכה לגור בארץ הקודש, הוא בירך והוא אמר על הארץ ועל פירותיה. אמר רב יצחק ברב דימי משום רבנו, הכוונה לרב, על הביאה, ביצה, אדם שאוכל, ועל מיני כופרה, אדם אוכל בשר, בתחילה הוא מברך שהכל נהיה בדברו. ולבסוף הוא מברך בורא נפשות רבות וחסרונן, הקומה שבראתה, להחיות בהם נפש כל חי, ברוכי העולמים. אבל לפי דעתו של רב, רק אם אדם אכל דברים מן החי, ביצים או בשר, אבל אם הוא אכל ירקה, אכל ירקות, אז הוא מברך עליו בורא פרי אדמה בהתחלה, אבל בסוף ירקה הוא לא מברך ברכה אחרונה. ורבי יצחק אמר, אפילו ירקה, אם אדם אכל ירקות, הוא מברך בורא נפשות אחר כך, אבל מה היה? אדם שתה מים לא מברך אחר כך בורא נפשות. ורב פאפא אמר, אפילו מה היה? גם אדם ששתה מים מברך אחר כך בורא נפשות. מר זוטרה עביד כרב יצחק ברב דימי, והוא לא בירך אחרי ירקות בורא נפשות. ורב שימי בר אשי עביד כרבי יצחק, והוא לא בירך בורא נפשות אחרי מים. וסימנך שתזכור כל המורה כמו מיון ההג, אז הסימן הוא כזה, אחד כתרי, אחד זה שמוזכר רק בשם שלו, בשם אחד, הוא עשה כמו שתיים, כמו זה שמוזכר גם בשם שלו וגם בשם אביו, דיינו. מר זוטרה, שלא מביאים את השם של אביו, שהוא אחד, הוא נהג כמו רבי יצחק בר אבדימי, שמובא גם השם של אביו. ולעומת זאת, טרייק אחד, דיינו, רב שימי, שמובא גם השם של אבא שלו, בר אשי, נהג כמו רבי יצחק, שלא מובא השם של אביו. אמר רב אשי, אני זימנה דחימד קרנה, בזמן שאני זוכר, אבידנה כחולו, אני נוהג באמת כמו כל הדעות, ואני מברך בורא נפשות גם אחרי שאני שותה מים. שואלת הגמרא, תנן, כל שטעון ברכה לאחריו, כל דבר שמברכים ברכה אחרונה עליו, טעון גם ברכה לפניו. זה כלל. אין דבר כזה דבר שיש עליו ברכה אחרונה ואין עליו ברכה ראשונה. אבל, ויש כזה דבר שהוא טעון ברכה לפניו ואין טעון ברכה לאחריו. יש כאלה דברים שמברכים לפני ולא מברכים ברכה אחרונה. הגמרא מבינה שזה הכוונה לברכות הנהנים. לכן שואלת הגמרא, ביש למה לרב יצחק בר אבדימי? לפי דעתו של רב יצחק בר אבדימי שלא מברכים בורא נפשות אחרי ירקות, אז אתה יודע שמאכלים כמו לחם, מזונות, פירות משבעת המינים, מברכים גם לפניו וגם לאחריו, אבל ירקות לא מברכים ברכה אחרונה, זה בא למעט ירקות. לרבי יצחק, שעל ירקות כן סבר שמברכים בורא נפשות, אבל זה בא למעט לפחות לפוקי מאיה, לפי דעתו מים לא מברכים בורא נפשות אחר כך, אז יש פה דוגמה של מאכל שמברכים לפני ולא מברכים אחרי. אלא לרב פאפה שהוא סובר שעל כל המאכלים מברכים, גם ברכה אחרונה הם אכלו כשיעור, לפוקי מאי, איזה מקרה המשנה ממעטת שמברכים רק ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה, אומרת הגמר בברכות הנהנים של אוכל אין כזה דבר, אלא זה בא לפוקי מצוות. מצוות אנחנו מברכים לפני שמקיימים את המצווה, אבל לא מברכים אחרי שסיימנו לקיים את המצווה, כמו שמאדם בא לקבוע מזוזה, אז הוא מברך על המזוזה לפני ולא אחרי. אדם בא להניח תפילין, מברך לפני. אדם בא לכל מצב, מברך לפני. תמיד מברכים על המצוות לפני. שואלת הגמרא, ולבני מערבה, בני ארץ ישראל, כשהם היו חולצים את התפילין, בתר דמסלקי תפילה היו, מברכי, היו מברכים ברכה אחרי התפילין. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמור חוקיו. אז אם כן יש מצוות שכן מברכים עליהם אחר כך, להפוק אימה, מה זה בא למעט? ותוספות לאל אמר שהיה אפשר לתרץ, שזה בא למעט את שאר המצוות. שעליהם אין ברכה אחר כך, אבל הגמרא מביאה הדבר שזה כולל את כל המקרים שיש על זה רק ברכה לפני ואין ברכה אחרי, להפוקי ריחני. הנאה מריח טוב, מברכים רק לפני הריח ולא אחרי, בורא מיני בסמים, בורא יצא בסמים, יסווה בסמים, שנותן ריח טוב בפירות, את כל הברכות של הריח מברכים לפני ולא אחרי. אמר רבי ינאי, אמר בשם רבי הקדוש רבי יהודה הנשיא, כל מאכל שהוא בגודל של כביצה, הוא בריא אולי, אבל ביצה עצמה יותר בריאה. ביצה טובה ממנו. באותו גודל, תמיד ביצה זה יותר בריא מאשר מאכל אחר במקביל אליו. כי אתה רבין אמר, תראה, תאווה באתה מגולגלתה, ביצה צלויה, לחה ורכה, היא טובה יותר משיטה קייסי סולטה, שישה לוגים של סולת. בסדר? כי אתה רבדי מי אמר, תראה, תאווה ביאתה מגולגלתה, מה שאמרת ביצה צלויה רכה היא באמת יותר טובה משיטה, משישה לוגים, כמו שאמר מקודם רבין, אני מסכים איתו. דרך אגב, עם שני אלה, רבי דימי ורבין, שני תלמידים שהיו הרבה יורדים מארץ ישראל לבבל, להתקן את בני בבל אל האמרות שהיו בארץ ישראל. אז הוא אומר, על הדבר הראשון אני מסכים איתו, אבל יש לי תוספת על זה. אומר ככה, מטוויתה, ביצה צלויה, קשה, היא יותר טובה רק מארבע לוגים של סולת. זה פחות. מבושלתה, ביצים שמבושלות במים. אז ככה, כל שהוא כביצה, אם הוא בגודל של כביצה, ביצה טובה הימנו. אז הביצה בעצמה יותר משובחת ממנו. זאת אומרת, שמה שאמר רבי ינאי, שכל מאכל שתמצא בגודל של כביצה, ולעומת זה תשים את הביצה בעצמה, כשהיא ביצה קשה, ביצה קשה מבושלת במים, כשהיא ביצה מבושלת במים, תמיד הביצה מבושלת במים תהיה יותר בריאה וטובה מאשר המאכל השני באותו גודל. אבל יש יוצא מן הכלל, אנחנו מכירים, כל כלל יש יוצא מן הכלל גם לכלל הזה, לבר מביסרה, בשר הוא יותר בריא, בגודל של כביצה, יותר מאשר הביצה בעצמה כשהיא מבושלת במים. למדנו את הדעה השלישית במשנה, רבי עקיבא אומר, אפילו אם אדם אכל שלק, דהיינו ירק מבושל, וזה מסביע אותו, מברך על זה ברכת המזון. שואלת הגמרא, בסדר, אבל יש כזה דבר בכלל שירק מסביע? ומי כמידי דאב השלק מזוני, וכי יש דבר כזה שירק הוא המזון ומסביע אותו? אמר רב אשי, כן, בכלח של כרוב שנו. כרוב שמשמש עיקר מזון של האדם. טוב, תנו רבנן, אדם שאוכל תחול, זה יפה וזה מועיל לשיניים, אבל מצד שני, וקשה לבני מאיים, זה מזיק למאיים. קרישין לעומת זאת הקרתי, זה הפוך. קשים לשיניים, זה מזיק כשלא עושים את זה בשיניים, אבל ויפין הם מועילים לבני מאיים. כל ירק חי, כשאדם אוכל ירקות חיים לא מבושלים, מוריק, זה מוריד את התואר של הפנים שלו. וכל מאכל קטן שלא צמח כל גדילתו, מקטין, זה מפריע להתפתחות, לגדילה. וכל נפש, אדם שאוכל דבר חי ואוכל אותו כשהוא שלם, כשזה דבר חי קטן שאפשר לאכול אותו שלם, כמו דגים קטנים שגדלו כל צורכם, כשאדם אוכל את זה, זה משיב את הנפש. זה גורם שבן אדם ישיב לו את נפשו. וכל אדם שאוכל מהבהמה, מאיברים שזה עיקר החיות שלה, שזה קרוב לנפש, משיב את הנפש, זה מאוד בריא. אדם שאוכל כרוב, זה טוב למזון, זה מאוד בריא למזון. הוא טרדין, אדם שאוכל את הטרד, זה טוב לרפואה. אבל אוי לו לבית, הכוונה לקרס, שהלפת עוברת בתוכו. אדם שאוכל לפת, זה יכול להזיק לקרס. הקדוש ברוך הוא הביא לנו ברכה גדולה בטבע. אפשר ליהנות מכל מיני בריאות שהוא ברא, אבל מצד אחד צריך גם לדעת איך לא להינזק מהם. אז למדנו רשימה של דברים בברייתא, איך אפשר להפיק מהם תועלת. אבל יש חלק מהם שיש בו גם חיסרון, אז איך אפשר לקבל את התועלת בלי לקחת גם את החיסרון? אמר מר, למדנו בברייתא תחול יפה לשיניים, אבל וקשה לבני מאיים. מה התקנתי? מה התקנה? מה עושים? פשוט נלעשי, קח את התחול, תלעש אותו, וכשמסיימים ללעוס, ונשתיה, שיזרוק את זה, כדי שזה לא יגיע למאיים. בברייתא למדנו קרישין, זה מאכל קשין לשיניים, זה לא בריא ללעוס את זה בשיניים, ויפין לבני מאיים, אבל זה בריא למאיים. מה התקנתי? אז איך אפשר ליהנות מהקרתי? לשלקין הוא, שישלוק אותו הרבה מאוד, עד שהוא יהיה כל כך רך, שלא יצטרכו ללעוס אותו, ונבלעינו ישר לבלע אותו. כל ירק חי, כשאדם אוכל ירק לא מבושל, מוריק, זה נוטה לתואר הפנים. אמר רבי יצחק, לא מדובר תמיד, ירקות חיים לא תמיד נוטלים את תואר הפנים, אלא זה מדובר פה דווקא בסעודה ראשונה שהאדם אוכל, של אחר הקזת דם, אחרי שהוציאו מגופו דם, היום יש מה שנקרא תרומת דם, שאדם נותן מדמו בשביל לעזור לאנשים שיהיו בריאים. בזמן חז"ל, היה מפעם לפעם אנשים היו מוציאים מגופם דם, כדי להבריא, זה היה נותן בריאות לאדם. אבל מיד אחר כך זה היה קצת מחליש, אבל כמובן, אחר כך היו מקבלים כוחות חדשים בהמשך. אז הסעודה הראשונה היו צריכים להיזהר לא לאכול מהירקות החיים האלה. מביאה הגמרא שני מאמרים של רבי יצחק, שאדם לא יאכל ירקות חיים לפני שעוברים 4 שעות של היום. אמר רבי יצחק, כל האוכל ירק חי קודם 4 שעות של היום, אסו לספר ממנו, לא לדבר איתו, מה איתה, מה משומריך, כי עדיין הבטן שלו ריקה, ומה שהוא אכל, כשהוא מדבר, מריחים את זה מאוד חזק, וזה לא טוב לאדם שמדבר איתו להריח את הריח הזה, לכן שלא ידברו איתו. ואמר רבי יצחק, אמרה שנייה, אסור לאדם שאוכל ירק חי קודם 4 שעות, ולא כתוב כאן בגלל ריח או משהו כזה, ולא כתוב שאסור לדבר איתו. אז מספר את הגמרא, המימר ומרזוטרא ורבשי אבו יעת וישבו ביחד באיזה מקום. וזה היה לפני שעברו 4 שעות מתחילת היום. הייתו כמיו ירק חי קודם 4 שעות. הביאו להם לאכול ירק חי לא מבושל לפני 4 שעות. המימר ורבשי אכלו מזה, כי הם סברו שזה לא, אין בזה בעיה. ומרזוטרא לא אכל, הוא כן הקפיד. אמרו לי, אז הם אמרו לו, ממה נפשך? מה ידעתך? למה אתה לא אוכל? בגלל שאתה סובר מה שאמר, דאמר רבי יצחק, כל האוכל ירק קודם 4 שעות, אסור לספר ממנו משומריך, אסור לדבר איתו? אז מה זו שאתה לא אוכל? אנחנו הרי אוכלים ואתה מדבר איתנו. וענן דקה אכלינה דקה משתאית באדן, אכלנו ואתה מדבר איתנו. הוא לא אומר שלא תאכל, הוא אומר, אל תדבר עם מישהו שאכל. אמר לו, לא, ענה כאידך דרבי יצחק סבירה לי. אין לא סובר כמו האמרה הראשונה של רבי יצחק שאסור לדבר עם מישהו שאכל ירק חי עד 4 שעות, אלא אני סובר כמו האמרה השנייה של רבי יצחק שאסור לאכול ירק חי עד 4 שעות. אמר רבי יצחק, אסור לאדם שאוכל ירק חי קודם 4 שעות, כמו שאמר. עוד למדנו בברייתא, כל קטן, דבר שהוא לא סיים את הגדילה שלו, מקטין, זה לא בריא, זה מפריע לגדילה. אמר רב חיסדא, אפילו גדיה בר זוזה, גם עם הגדי, שהוא עז קטן, הוא כבר כל כך שמן, שמוכרים אותו בזוז, שזה נקרא יחסית שהוא שמן, בכל זאת, מכיוון שהוא לא גדל מספיק, אז כבר זה לא טוב לאכול ממנו. אבל ולא אמרן, מתי זה מקטין? אלא דלת בריבעה, מדובר שלא גדל אפילו רבע מגידולו. תלה שלא גדל רביעית ממה שהוא צריך לגדול כדי להיות איל, הכוונה לכבס. וגדי, שהוא לא גדל אפילו רביעית בשביל להיות צעיר, הכוונה לעז. אבל אית בריבעה, אם הוא כבר גדל רבע ממה שהוא צריך לגדול, לטלן בה, אין בזה שום חשש. עוד למדנו בברייתא, כל נפש, כשאדם אוכל נפש שלמה, זאת אומרת, בעל חיים שלם, משיב נפש, זה מאוד בריא. אמר רב פאפה, אפילו גילדני, הכוונה לדגים מאוד קטנים, דווי גילי שנמצאים בין הקנים של האגם, שאפילו שהם קטנים, ואמרנו שכל קטן מקטין, אבל מכיוון שזה כל הגדילה שלהם, אז זה משיב את הנפש. בעלי המוסר למדו מפה מוסר השכל גדול מאוד. יהודי רואה את הגדולים שבאומה, והוא מקבל מזה חלישות הדעת. אני בן אדם, קם בבוקר, אולי לומד אפילו משהו, הולך להתפלל, לומד עוד קצת, מנסה להתאמץ, לקיים מצוות. אבל אני אהיה גדול הדור פעם. אני אהיה מהצדיקים הגדולים שהיו בדורות עברו. אומרת לו הגמרא, דע לך, שהקדוש ברוך הוא לא ברא אותך בכלל, בשביל שאתה תהיה כל כך גדול כמו אלה מהדורות הקודמים, הצדיקים המפורסמים, או אלה מהדורות שלנו הגדולים מאוד. לא, הקדוש ברוך הוא ברא אותך, אתה צריך להגיע בסוף לגודל מסוים. אם אתה תגיע בסוף לגודל שבשביל זה בראו אותך, אתה שווה הרבה יותר מאשר מישהו אחר, שהרבה יותר גדול ממך, אבל הוא לא הגיע למה שהוא צריך לגדול. זאת אומרת, אם נאמר יש דג שצריך לגדול בגודל של מטר, והוא גדל אפילו 80 סנטים או 95 סנטים, הוא לא מגיע למעלה של אחר, שכל הגודל שלו צריך להיות 5 סנטימטר, והוא הגיע ל5 סנטימטר, הוא מושלם. זה כמובן, המשל זה בדגים, והנמשל זה ביהודי, יהודי שמשלים את התפקיד שלו בעולם הזה, גם אם נראה לו שהוא לא הספיק הרבה בחיים, והוא לא הגיע למעלות מופלגות כמו אחרים, יכול להיות שהוא גדול יותר מהם, כי זה כל מה שהוא היה צריך להגיע בחיים שלו, וזה מוסר השכל גדול. אבל כמובן, אדם צריך לא לרמות את עצמו, להתאמץ, לנסות לעשות חשבון הנפש מפעם לפעם, מה הוא כן מסוגל יותר לעשות, אבל בסוף ייתכן שההישג שלו שהוא צריך להגיע אליו, שהוא יהיה מושלם, ואצל הקדוש ברוך הוא זה יהיה חביב, כמו הצדיקים הגדולים ביותר, יכול להיות שהוא לא אמור להגיע לאותם הישגים שאחרים שרואו אותם בהישגים גדולים. עוד למדנו, גם בבהמה, כל הקרוב לנפש, כל המקום בבהמה שהוא קרוב לנפש, משיב את הנפש. אמר רב אחא בר יעקב, אתה יודע למה הכוונה? אונקה, לצוואר, מצד אחד הוא סמוך ללב ולמעיים, ששם זה עיקר החיות, וגם מקום שקרוב לשחיטה, שמשם יוצא הנפש. אמר לי רבה לשמאי, לשמש, שהיה משמש אותו, כי מה הייתית לי אומצה דביסרה, כשאתה מביא לי חתיכת בשר, לתת לי לאכול, טרח, תעשה עוד קצת מאמץ, והייתי לי מאיחד אם יקרב לי בברוך, תביא לי ממקום הצוואר שהוא קרוב למקום של ברוך ששם מברכים כששוחטים על השחיטה. בברייתא למדנו שכרוב הוא מזין, הוא למזון, וטרדין זה לרפואה. שואלת הגמרא, כרוב הוא לא לרפואה? כרוב למזון אין ולרפואה לא, והתניא, 6 דברים מרפאים את החולה מחוליו ורפואתה מרפואה שלמה. ואלו הן, כרוב, אז אתה כבר רואה שכרוב הוא גם לרפואה? הוא טרדין, הוא מי סיסין, תבשיל שעשוי מירק שנקרא סיסין. דבש וקיבה של בהמה, והרת הכוונה לרחם של הבהמה, ויותר את הכבד, הכוונה לבשר שמחלק בין הריאה לכבד. אז אתה רואה על כל פנים מהדבר הראשון, מהכרוב שהוא לרפואה, אלא הימה, אל תגיד כרוב רק למזון, אלא כרוב אף למזון, אבל ודאי שהוא גם לרפואה. עוד למדנו בברייתא, אוי לו לבית, לקרס, שהלפת עוברת בתוכו. שואלת הגמרא, הייני, זה לא בריא לפת? ואמר לרב לשמאי, שמע שהיה משמש אותו, כי חזית ליפתה בשוקה, אם אתה רואה שמוכרים לפת בשוק, לא תימה לי, אל תבוא לשאול אותי, במה יקרח את ריפתה, במה אתה רוצה היום לקרוך את הלחם, אלא בוודאי תביא לי את הלפת, כי הלפת הוא מאוד בריא, אז רואים מפה שהוא לא מזיק. אמר הבעיה, מה שכתוב שהלפת הוא מזיק למעיים, הכוונה מבלי בשר, אם לא מבשלים אותו ביחד עם הבשר שמן עם הרבה שומן, והשומן של הבשר מחליש את הכוח הלא טוב של הלפת, אבל אם כן מבשלים אותו עם בשר עם הרבה שומן, אז השומן מחליש את הכוח הלא טוב של הלפת, ואז זה בריא. ורבא אמר, מה שהוא קשה הלפת זה מבלי יין, אם לא שתו אחר כך יין, אבל אם שותים אחרי הלפת יין הוא כן בריא. התמר, רבא אמר, לפת הוא קשה למעיים כשבשלו אותו מבלי בשר, כמו שאמרנו, ושמואל אמר מבלי עצים. היו אז מבשלים, היו צריכים בשביל זה להסיק עצים בקירה או בתנור, אז אם הוא לא שם מספיק עצים והוא לא בישל את זה מספיק, אז זה לא בריא, אבל אם הוא בישל את זה מספיק עצים, זה בריא. ורבי יוחנן אמר מבלי יין, כמו שאמרנו, אבל אם הוא שותה אחר כך יין, זה בריא. אמר לי רבא לרב פאפא, סודני, אתה עושה שאיחר. סודני זה הכוונה אחת שעושה שאיחר, ורב פאפא היה עשיר גדול מזה שהוא היה עושה שאיחר בבבל. שם לא היה הרבה יין, אבל היה הרבה שאיחר מתמרים. אז הוא שאל אותו, ענן, תברינן לה בביסרה וחמרה. אנחנו את הכוח של הלפת, או שאנחנו שוברים את הכוח הלא טוב על ידי שמבשלים אותו עם בשר שמן, או שאנחנו שותים אחר כך יין. אבל האתון, אתם, דלא נפיש לכו חמרה, אין לכם הרבה יין. במה התבריתו לה, במה אתם שוברים את הכוח של הלפת? אמר לי, בציווי, מה הבעיה? לוקחים הרבה עצים, מבשלים את זה טוב, ואז יוצא מזה הכוח הלא טוב של הלפת. כי הדביטו דרב פאפה, אשתו של רב פאפה, בתה דמבשלה לה, אחרי שהיא סיימה לבשל את הלפת, תברה לה בתמנן אופי פרסייתה. אתה שובר את הכוח על ידי שהיא הייתה מבירה תחת הגדרה, 80 גזעים של עצים גדולות. למה? בגלל שאתה מבשל אותו טוב, אז הכוח הלא טוב שלו יורד. תנו רבנן, דג קטן מליח, לפעמים הוא יכול להיות מאוד מסוכן. הגמרא בסוף מוקימה שמדובר פה שהוא לא בשל לגמרי. פעמים שהוא ממית, כשאוכלים אותו בימים מסוימים, זה קשה להפך של חיים. אם אוכלים אותו בשבעה ליום שמלכו אותו, או ב-17 ליום שהוא נמלח, או ב-27 ימים ליום שהוא נמלח, ואמרי לה, יש כאלה אומרים ב-23 ימים שהוא נמלח, אז זה ממש יכול להמית חלילה. ולא אמרן שהוא ממית, אלא במתווה ולא מתווה, רק אם הוא לא צלוי לגמרי, הוא צלוי ולא צלוי מספיק. אבל מתווה שפיר, אם הוא צלוי טוב, לטלן בה, איזה כבר לא ממית. וזה לא מתווה שפיר, גם אם הוא לא צלוי לגמרי, לא כזה מהר מתים מזה, לא אמרן אלא דלושת בתרי שיחרה, רק אם הוא לא שתה שיחר אחרי שהוא אכל מהדג, אבל שתה בתרי שיחרה, אבל אם הוא שתה אחרי זה שיחר, לטלן בה, זה כבר לא מזיק. וסיימנו את המשנה עם המילים, והשותה מים לצמאו, מברך שהכל נהיה בדברו וכולי. שואת הגמרא להפוקי מה, בשביל מה שבאדם משתה אם לא שהוא צמא. אמר רבי דבר אבין, להפוקי למען דחנקתי אומצה. אדם שבלה בטעות חתיכת בשר, והוא לא יכול לנשום, הוא צריך משהו לשתות כדי להוריד את החתיכת בשר למעיים. אז מספיק לו, אז הוא לא יכול לברך שהכל נהיה בדברו, כי הוא לא שותה את המים. ליצמאו. בהמשך למדנו, רבי טרפון אומר שהברכה הראשונה לפני השתייה זה בורא נפשות רבות וחסרונם. אמר לי רבא ברב חנה לאביי, ואמרי לה, יש כאלה אומרים ששאל לרב יוסף, נו מה ההלכה, הלכת המי, מה מברכים לפני ששותים מים, שהכל לא בורא נפשות? אמר לי, אז הוא ענה, לא, פוק חזים היה מה דבר, תראה מה העם נוהג, דבר הכוונה נוהג, בוא נראה מה העם נוהג לעשות. אומר רש"י, ומה העם נוהג באמת לעשות? לברך לפני ששותים שהכל נהיה בדברו, ואחרי ששותים מים, מברכים בורא נפשות רבות וחסרונם. הדרן הלך, פרק כיצד מברכין, ועד כאן דף ממדלת.